יום חמישי פרשס בויז. שלום לכם ידידיי, אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם חדשות מהארגון דירשו. אתם בטח יודעים שעכשיו תשמחו לדעת שהיום תיפתח הכנסייה העולמית השנתית של דירשו בארצות הברית בקוניטיקט. ראשי הסניפים של דירשו הם מ-26 מדינות בעולם, התכנסו לרצף של דיונים עם הנהלת הארגון העולמי. אחרי ערכות אינטנסיבית, הכנות מרובות, להיפתח בעיירה סטנפורד שבקוניטיקט, במרתון של דיונים, בסימן של 23 שנים ליסוד של המעצמה התורנית, מעצמה שהנחילה לעם ישראל את לימוד הדפיים בהלוכה, השביחה לעין ארוך את הלימוד של הדף היומי על הש"ס והבבלי, שעליו נבחנים מדי חודש אלפי אברכי כוללים בלבטים ששוקדים על תלמודם יום יום ומסיימים מסכת אחר מסכת בסייעתא דשמיא. במהלך הדיונים הזכירו היום ראשי הסניפים את תנופת ההתפתחות וההתרחבות של פעילויות דירשו השונות במדינות הפזורות על פני 5 יבשות שבהם דירשו פועלים, מתוך מטרה להביא את אור לימוד ההלכה לכל בית יהודי, לקיים מבחנים חודשיים תמידים כסידרום בכל נקודה בעולם שמתנהלת קהילה של יהודים שומרי תורה ומצוות. בין היתר השתתפו בכינוס ראשי סניפי דירשו מאירופה, אסיה, צפון אמריקה, דרום אמריקה. לצד הנהלת הארגון בארץ הקודש שמנצחת על המלאכה ברחבי העולם כולו, כמו גם ההנהלה העולמית של מקום השבה בטורונטו שבקנדה. הכנסייה השנתית העולמית תגיע לסייעה בעזרת השם בשבת קודש, שבערב שבת התכנסו לסטנפורד שבקונטיקט אלפי יהודים ממלאי תורה מכל רחבי ארצות הברית וצפון אמריקה, ובראשם מרונון ורבונון גדולי הדור שמעבר לים, ראשי הישיבות הקדושות. במתחם ההתכנסות הגדולה משלמות ההכנות האחרונות בארצות הברית מוגשת תכונה בהתרגשות שמכל קהילה וקהילה יוצאים נציגים מבחירי הלומדים בתוכניות ובמסלולי הלימוד השונים של דירשו להשתתף במעמד האדיר לכבודה של תורה לחיזוק לימוד התורה. ב-23 שנות קיומו חולל דירשו מהפכה של ממש בעולם התורה, שהביא לעם ישראל את בשורת הדפיים והלוכה שכבשה קהלים מרחבים והפכה לנחלת הכלל בחסדי שמיים. במסגרת זו נבחנים מדי חודש רבבות יהודים מכל רחבי העולם, למודי הלוכה שנלמדו במשנה ברורה מדי יום ביומו. לשם כך פתפיס דירשו זה נקבר את ששת חלקי המשתמרו במהדורה מיוחדת, תוספת של ביאורים ומוספים, שנועדו להנגיש את ההלכה לכל עומד באופן שתהיה מעשית ועכשווית. בהתאם השאלות העולות בזמננו, על פי ההלכה הצרופה המסורה לנו מדור דור, עם פסקיהם של מורונם ורבונם גדולי האחרונים, ובכללם גדולי הפוסקים אשר חיים עמנו היום לאורך ימים ושנים טובות. שיהיה בהצלחה לכנס הנפלא. ואנחנו ממשיכים, מספר רב יעקב גלינסקי, יום אחד הוא בא לפני הרב שך, דעתו הייתה בדוחה עליו. הוא אומר, אמר לי הרב שך, רב יעקב, הסכת ושמע, הייתי בבית חולים, נוצר קשר ביני, בין הפרופסור, באמת, נהג בכבוד. הפעם הוא אמר, כבוד הרב, יש לי רספקט לדת, יחד של כבוד והערכה. אבל יחד עם זאת, צריך שידע, הדת מעכבת את התפתחות המדע. אמר הרב שך, תמתי, מה הקשר בין השניים? השמיים שמיים לארץ, ועוד... השמיים שמיים להשם, ועוד נוסע לבנה אדום. חסרים מדענים דגולים שומרי תורה ומצוות. הוא אמר לי שהמדע מציג שאלות, הדת מציגה תשובות, ובזה היא חוסמת את התפתחות המדע, כי יש תשובות, אין שאלות, אבל אנחנו לא מתייחסים לתשובות, אפר לפומי. שואלים את השאלות ומגיעים לתשובות האמיתיות. לא הבנתי, אמרתי לו, הדברים שלך הכי ממש חידות, אולי תפרט לי. ולזה חיכה. הוא אמר, אתם יודעים שהעולם נברא, על ידי הבורא יש מים בשישה ימים. אבל הבורא, אבל המדע, נאמר, נניח שעולם נוצר מאליו. איך הוא נוצר? איפה? חוקרים ומגיעים עם תשובה. ואיזו תורת ניצחון הוא אמר את זה. איך נתצאו העיניים שלו? אמרתי, המשיך הרב שך לספר רבי ינקל גלינסקי, כמה נפלא, אולי תשתף גם אותי בממצאים שלך, איך נוצר העולם. ובכן זה היה ככה, התחיל להסביר הפרופסור. התחיל העולם היה מוצף במים טעוני חומרים כימיקליים. החוקרים משתמשים במושג מרק כימיקלים. ואז התחולה סערת ברקים, ברק אחד שיפט כמה וכמה כימיקלים בכוח חשמלי, אז ייחד אותם. איך נוצר באקראי, אתה החי הראשון. וכאן מלך זה רק שאלה של התפתחות. אמר רב שך, איבדתי בו וחייכתי. הוא הרגיש לו בנוח, אמר, כמובן, רק רגל אחת. יש בעניין הזה ספרות שלמה. אין לי ספק בכך, אמרתי. פרופסור, אתה מצפה שישאל אותך מה אחוז ההסתברות שברק ישפט חומרי גלם ויצור מהם תא חי, ומה מסיכי השרידות של התא, ואיך הוא ישתכפל ויתחלק, ואיך יתמזגו שני התאים וחילקו מיניהם תפקידים. אוקיי, אני לא אביך אותך בזה, אבל תענה לי רק על שאלה אחת. הכל התחיל בסופת ברקים שהשתולה על פני, איך קראת לזה, מרק כימיקלים? כן, כן. מי יצר את מרק הכימיקלים? אמר פרופסור, זה אנחנו לא שנים. אמר הרב שך, איזה בדיחה. אז גם אתם יודעים הבריאה. כדי שלא להודות בבריאה, יש מים וששת ימי בראשית, החלטתם להרחיק מיליארדי שנים, ולהתחיל באיזה מרק כימיקלים דמיוני. והיום, היום מרחיקים עוד יותר. מתחילים איזה מפץ גדול. ואומרים, מתחילים איזה מפץ גדול, אבל ככלות הכל אומר הרב שך. הרי מישהו יצר את החומרים, הכין את התנאים, ארגן את האירועים, אז ככלות הכל, בעל כורחכם תגיעו לברך, אז מדוע כל ההתפתלות הזאת? תודו מיד שבו ללמוד חומש. זה מה שהורה הבורא יזבח באות המצל שהפך לנחש. למה בחר בעוד שגם החרטורים יכולים לעשות אותו? רק אחרי זה, כשהתנין הפך למטה ובלט את התנינים, חפו פניהם, ועודו באוזלת ידם, רק אחרי זה. כי כך דרכם אז הם העולם. בורחים מהאמת, ומתיימרים להבין מהסברה שלהם. ומרחיקים 3 ו-4 פסיעות, וככה דרכם נחסמת. ובעל כורחם מודים, והם כל נלגים, סיים את דבריו. ואנחנו ממשיכים רבותיי בעניין הדיון מהשיבובים, אנחנו בשבועות אלה בימי השיבובים. יש פה מהכוך ואור, כוך ואור על שמו, סביבה בקובץ בריאות הרחיים. מסופר משמו של הגאון מאיר שפירא, זכר צדיק לברוך, רבה של לובלין, שבמענה לתלמידים שלו שרצו להתענות בימי השיבובים, היה משתמש למשל הידוע, אחד שהלך ממקום למקום לקבל סמאות לצדקה, כשהגיע למקום של העניים אמרו לו, אלינו אתה בא, לך אל העשירים. הוא עדים גם לעניין טייניס, הקיבה היא איבר עני שזקוקה כל היום שיתנו לאוכל ומשקה. לעומת זו שאר האיברים, העיניים, הפה, האוזניים, החשבה, הם האיברים עשירים, כשהם רוצים, הם רואים, שומעים, כך בשאר האיברים. והנה כשאדם חטא ורוצה לשוב, פרס בראשונה, הוא עושה טייניס. והרי הוא מענה את העבר, העני. אומרת לה, הקיבה ענייה, מה אתה רוצה ממני? לך ותענה את האיברים העשירים. שמור על העיניים שלו יורי ברא. הפתיחה מלדבר מרמה. ולשנורף. וככה גם תעשה לשער העיוורים. אנחנו ממשיכים עם הסיפור היומי. באו מסוף שבת קודש. לפני כמה שנים. תלמיד חוכם שיגר למערכת עובדה. בשיחת טלפונית קיבלו אחרי זה את הפרטים מפי בעל המייסה. מספר שלפני כ-10 שנים ירד מירושלים. בצהרי היום נכנס לביתו של מורם הגרח קניבסקי שליטה, שישב על כיסא בחדר הקטן ליד דלת הכניסה, קיבל את הבאים, אומר שהוא ועוד אחד ועוד אחד מידידיו, היו אחרונים בתור. בסיום נפרדתי עם מורם ואמרתי, אני חוזר כעת לביתי לירושלים. מורם קם ממקומו. וכדי להיכנס, אז חשבתי לתומי שהוא הולך להיכנס הביתה, בגלל שנגמרה קבלת קהל, אבל לא. הוא מלווה אותי כמה פסיעות לכיוון היציאה. אז שאלתי אותו, מה קרה שהרב מלווה אותי היום? אז אמר לו מורון, כי כתוב בגמור במסכת צויטו, שלוויה, ללוות, ללוות זה שמירה. כיוון שאני מקורב קצת למורד שלי, התאמתי בדרך אחרת, אז למה הרב לא מלווה אותי תמיד? אז את חיים חייך ואמר, אם תזכיר לי תמיד שאתה נוסע לירושלים, אני אלווה אותך. אז יצאתי לדרך ברכב, רכב ישן, באמצע הדרך הוא מספר, באמצע הדרך, ממש עוברת אחת, התפוצץ הגלגל הקדמי, לא ירידת אוויר, להתפוצצות ממש, ובנס ניצלנו אני והחבר שלי, אוי דו השם כי טוב. אחרי כמה זמן כשבאתי, עוד פעם לרחיים קניבסקי, אז אמרתי לו שהיו כמה פעמים ש... סיפרתי לו את זה, ואמרתי שהיו כמה פעמים שהייתי אצל הרב, ולפני שיצאתי מהבית, הרב אמר לי, סע לשלום ותבוא לשלום. אבל ביום האחרונה הרב קם, וליווה אותי למצווה סבא, ואכן ניצלתי מסכנה גדולה, סיפרתי לו את מה שהיה. וזה כמו שמובר בגמור, יום הרב יהודה אמר רב, כל המלווה את חברו, ארבע עמוד בעיר, אינו נזק. הגמרא מספרת שם שרבינה ליווה את רוב ובריסחות, ארבע עמוד בעיר, והגיע לידו עזק והוא ניצל. תגובה צרב חיים קניבסקי הייתה שלא זוכר, אבל כנראה הוא אומר, הרגשתי משהו. אנחנו ממשיכים פרשת שבוע, ואיש עלו איש מישראל, ואיש ומישראל אותו כלי חסר ופיזוב. יש פה מאמר נפלא של הרב ליוש. נער צעיר עבד אצל בעל הבית, תמורת משכורת צנועה. סוף החודש שינו לו בעל הבית בשטרות כסף, שנים מקומטים. הנער שלא מבין כל כך בכסף, היה בטוח שבעל הבית מרמה אותו, משלם לו בשטרות שלא שווים כלום. לא הסכים לקבל את המשכורת בשטרות האלה. אבל הבית ניסה להסביר לו שטעות בידו, שטרות האלה שווים בדיוק כמו שטרות חדשים. אבל הוא בשלו, הוא מתעקש. שהוא משלם לו אחרי חודש של עבודה מאומצת, הוא משלם לו בשטרות פחות הערך. טוב, אבל הבית ראה שהוא לא מצליח להסביר. אני ניסה לגייס למסע שכנוע את אבא של הנער. הוא ראה את השטרות, והוא אמר לו, השטרות האלה לא טובים, הבן שלך לא רוצה לקבל אותם. ענה לאבו, נכון, אתה צודק, השטרות האלה מצוינים. אם היית חייב לי את הכסף, הייתי מקבל אותם בשמחה. אבל היות זה הבן שלי, הוא זה שעבד אצלך, אנא ממך, שלם לו בכסף שגם הוא מבין שהוא טוב. שווה היא עבודתו שיקבל לעצמה שהוא מבין ששווה. גם אם הוא טועה. ככה אמר לו אבא. על פי המשל הזה, יישב הגאון רבי שלמה גנצפריד, בספרו הפריון, לדברי רש"י על הפסוק, אין נא ללשון בקשה, בבקשה, בבקשה ממך, זרם על כך שלא יאמר אותו צדיק עבורם. ועבדום בינו אותם כי הם בהם, ואחרי כן יצא ברוש גדול, לא כי הם בהם. אז שואלים, האם כל רצון של הקדוש ברוך הוא לקיים את ההבטחה שלו לעברום? זה רק כדי שהוא לא יאמר, עצם ההבטחה לא מחייבת את קיומה? והוא מיישב ככה. בהבטחה של הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, לא הייתה הכוונה לחוש גדול בדמות כסף וזהב. חוש גדול, מה זה חוש גדול? תורה, מצוות. זה החוש הגדול שהם עומדים לקבל בממד הר סיני. אבל בני ישראל, לפי המצב שלהם באותם ימים, שהיו שקועים בעבודות פרך במצרים, אין סיגו את ההבנה הזאת שתורה במצוות הם חוש גדול. תבינו כפשוטו היא שהכוונה לכסף וזהב. ולכן איתן אברהם, לכן אברהם אבינו איתן, כמו שאת עבודת הפרח קיימת בהם, כפי ההבנה שלהם, אז גם את ההבטחה של רכוש גדול, תקיים בהם, כפי ההבנה שלהם עכשיו, כסף וזהב ממש. טוב, על היחס של גדולי הדורות לכסף, כאמצעי בלבד, לעבוד את השם ולא כמטרה בפני עצמה, נוכל ללמוד מהסיפורים הבאים. מורנה רב שטיימן, זכר צדיק לברוך, שימש בקודש כראשיבה בכפר סבא. מצב הכספי של הישיבה היה רע מאוד. כחצי שנה הוא לא קיבל משכורת. פעם אחת פגש מנהל הישיבה הרבנית, שאלתי איך הם מסתדרים במצב כזה, בלי משכורת. אז היא אמרה שמצטמצמים בהוצאות. בשבת היא קונה חצי לחד, חצי מנה מבשלת, חצי יצלה. המבושל הוא במקום הבשר, הצלה הוא במקום הדגים. הוא שמע את זה, מיד הוא הוציא כמה פרוטות שהיה לו ונתן את זה על חשבון המשכורת של חבר ראש השיבה. כי חזרה הביתה, סיפרה זה לראש השיבה, אז לא נחת דייתה מזה שהיא סיפרה על ההצטמצמות ואחרי הדוחק שלהם. אחרי תקופה מסוימת כשרבב קצת המצב הכספי בישיבה, זה רוצה לשלם מראש הוא רצה לשלם לה סליחה, לראש שיבט, את כל המשכורות שהוא לא שילם. אבל הראש שיבט, הרב שטיינמן, אני לא הסכים לקבל. הוא אמר, מה, אני פועל? עברה התקופה, ברוך השם, הצלחנו לחיות גם בלי הכסף הזה. כבר לא צריך אותו. סטייבלר פעם נשאל, הרי כתוב שסנדקוס מסוגלת לעשירות, אז למה הרב לעשיר? הרי הרב הוזמן הרבה פעמים לשמש כסלדק. אז סטייבלר הצביע על ארון הספרים, שיש שם את כל הכסף, כשהוא זכה לחבר, ואמר, וכי אין זו עשירות? מספר לרביל מקולומי, שהיה נוהג, להניח על שולחן לי לסדר שלו, את הכיס ויד מחדשי התורה שהוא חדש. והוא הסביר את התשר המנהג הזה כששאלו אותו, מה הרי נפסד בשולחון ארוך שבלי לסדר, סדר שולחונו בכלים נעים כפי כוחו, ואילו הכלים הנעים שזכיתי בהם כפי כוחי. תלמידו של הגאון רב חזקאל אברהמסקי זצ"ל, הראה לו פעם את שעון הזהב שקיבל מהכלה שלו. שאל אותו רב חזקאל, מה המחיר של השעון? $500 עולה לו. חזקאל התבונן בשעון שעה ארוכה ואמר לו התרגשות. עכשיו אתה תוכל להבין טוב טוב את הכוונה של הפסוק, טוב לי טוב הספיחו מעל פיזור וחצי. מילה אחת של תורה שווה הרבה הרבה יותר מאלפי אלפי שעונים כאלה. עד כאן בעניין הזה, ואנחנו ממשיכים ילמים מגדולי ישראל. יש פה דברים נפלאים, נלקוב את זיכרון מיוחד, נלקוב את גננות חנוכה, סתר של האמתת שיצא על הרב שטיין הזה. מהרשימות של הרב גאון רבי יוסף זונדל פוגל שליטה, בעל שיח יוסף, הוא מספר, באחד הפעמים כשהגיע הרב שטיין לצאת בי מדברותיו, כדי לחזק את תלמידי הישיבה במעוז חיים, אז הוא הרגיש שזה עשר רוטנס אל הרב שטיינמן, בשביל לחזק את הלמידים, הוא העז פניו לשאול אותו לגבי מספר עובדות שפורסמו עליו, על גודל הפרישות שלו. ומהתשובות הוא אומר, נקראו רום גדלותו והנבנותו. מספרים שהבחורים הלכו לבדוק מה הרשיב אוכל בארוחת בוקר, ואמרו שיש ליד הישיבה עץ גויאבות. והרשיב אוכל גויאבה עם פרוסת לחם. הרשיב את החג ואמר, לא, ליד הישיבה עץ גדול של תותים. נפלו ממנו הרבה תותים, וכל השביל היה מלא בתותים. אבל אף פעם לא אכלתי תותים. ואמר לה, אמרו שהרשיב האחל פרוסת לכם גויאבך. אז שוב צריך, כלומר, אני לא אכל גויאבות, הגויאבות היו מלאות עם תולעים, היה אסור לאכול אותם. מספרים שהבחורים הלכו לרבנית, שאלו מה יאכלת בשבת, ואמרו שהם קבלים כרטיס בצנע וקונים חצילים. אחד מתגנת, אחד מבשולת. אחד כנגד דגים, אחד כנגד בשר, האם זה נכון? אז הוא צחק ואמר, זה נכון שפח כל כך ברווח. אבל ברוך השם, לא צמנו, חזד השם. ספרים שתקופה ארוכה לא קיבלו משכורת, ואחרי זה נתנו צג לגמרי חודשים, והרשיב אמר, מה אני בחינם, פאדה בחינם. ומעיקר הדין, צריך למד בחינם, מה שקיבלו בישיבה זה בשביל לחיות, אבל תהיה שכבר עבור כמה חודשים, אין צורך בצ'ק. אז שוב הרשיב צחק. אמר, לא יודעים צ'קים, רק איזה דבר של צ'קים, אז. ואנחנו ממשיכים, היום זה היום מדלילולה של הבשר לי זכר צדיק לברוכה. יש פה סיפורי מופת, דברים נפלאים שנלקחו, דברים נפלאים שנלקחו מעיתון המבשר, מאמר של השיחה מיוחדת עם הרבי יעקב וייזלר, לרגל המדלילולה, אז הוא דיבר עם חתנו של הבבא סאלי, הגאון הצדיק רבי ארי יהודה הראל שליט"א, בני ישיבת כל יעקב בירושלים. הוא אומר, רוב הסיפורים שמספרים מפי הדור הצעיר, אודות החותמי, הקדוש, מרן הבבא סאלי זצ"ל, עם על המופתים המופלאים שהוא חולל, הסגולות, הקמיות, הברכות, הסעודות שלך וכדומה, כאילו בזה היה עיקר גדלותו. כמו שבשיחה הזאת הוא רוצה להתמקד בעבודת אישה המופלאה שלו, שיתה למסירות נפש נוראה, אם זה בעמל והתמדת התורה, כשמנערותו הוא יגע ביגיע עצומה והשחיר את עצמו על דברי תורה במסירות נפש ממש. עבודת התפילה שהייתה אצלה בחיל ורעדה, ברדת ובזיע, במסירות נפשו הגדולה לקיום, לידור מצוות השם, מקדושתו, חסידותו, פרושותו מעולם הזה. שהיו עד קצה היכולת, כמו מלאך ממרום, רק התוצאה מכל ההגיעה הנוראה הזאת, הוא זכה שהברכות שלו עשו רושם במרומז. השאיפה הגדולה שלו כבר מקטנותו הייתה להידמות לאבותיו הקדושים. זקנו הקדוש רבי יעקב אבוחצירא שנפטר 10 שנים לפני הלידה שלו, היה סמל עבורו. ילדותו היה מתעניין תמיד איך הוא זכה רבי יעקב להגיע למדרגות הנשגבות. בגיל צעיר הוא הניק את עצמו בסיגופים, נדר שלא לאכול בשר, צם משבת לשבת. מגיל 6 הוא כיסה את העיניים שלו בגלימה כשיצאו איתו לרחוב כדי לשמור על הטהרה של העיניים. בצעירותו הוא כבר למד תורת הנגלה והקבלה בהתבודדות חי שעות, 18 שעות ביממה באופן קבוע, עד שנתעלה בגאונות ובצדקות כאחד הקדושים שבארץ. כשאחר בר מצווה כבר הוכיח תקיעות מדהימה בשעת ובפסקים, לרבות בכל כתבי הארי. כשהיה בן 16 הוא נתמנה ראש מטיבטא בישיבת אביר יעקב, כשרבו הרב תורג'מן זצ"ל שמח עליו וחיזק אותו שלא יחשוש להתייצב בפני התלמידים להנחותם בנתיבי הלימוד. אחרי תקופה גם התחיל לכהן כראש ישיבה שעל פי בשק דבר. יש סיפורים רבים שמעידים שכבר בחרותו הוא היה פועל ישועות בתפילה מלמד בניסים לרוב. בשנת תרפ"א ובקרב ארץ הקודש למשך שנה הסתופף בצל חכמי ירושלים בישיבת פורת יוסף. גאוני וצדיקי ירושלים שמחו לקראתו והפליאו את גדלותו ועבודת השם שלו. כמעט אז חברות עם הגאון רבי עזרא עטייה זצ"ל שהריץ אותו, אפשר להתבטא שכעת הוא ראש ישיבה, לא אני. גם בצפת הוא ביקר באותם ימים, התחבר אל המקובל האלוקי רב אלפנדרי שכיבד אותו. בגיל 30 הוא נבחר לכהן כרב דיין ומוץ במחוז תפילת כל המחוז. הוא המשיך לכהן בתפקיד הזה שנים רבות, תוך שערכה אליו הולכת וגדלה של הגאונות העצומה והבקיאות הפלית. עד ימי זקנותו במשך עשרות רבות ושנים הוא עמל בתורה על כל חלקיה בשקידה עצומה, בדבקות נורא מדי יום. אף פעם היה אפשר להפסיק אותם מהלימוד עד הזמן הקבוע שהסכים לקבל קהל לברך ולחזור ללימוד. זכורה אני אומר חתנו הרב הראל, שהיו תקופות שהיה מסתגר במשך חודשים אחרי שהודיע באמצעות המשמש שלו שהוא נעדר מהבית. ועכשיו בעליית גג קטנה שקוע בלימודים מיוחדים, עד שהוא סיים את מה שהוא קיבל עליו וחזר לשגרת לימודו בבית. ספרה שלו בארץ גירה גם במרוקו, יכלו למצוא כתבים מצויים ונדירים על כל חלקי התורה. בלימוד הנגלה ראה בקי גדול בשס ובפוסקים שלט בראשונים ובאחרונים, עד אחרוני דורנו כך, וצחיים ובן ישחי חזני. בימיו האחרונים, כשהכוחות שלו כבר לא עמדו לו מימים ימימה, הוא ביקש את עזרת הסובבים להקריא לפניו משנה, גמרא, זוהר וכדומה. מפליא שגם אז הוא ידע להעיר על כל טעות של הקורא, במיוחד כשקראו לפניו אור החיים הקדוש, זוהר וכו'. המאמר ממשיך באריכות רבה. נביא פה עובדות נוספות שסיפר הנכד שלו, הגאון הציק רבי משה אבוחצירא, מתוך שיחה שנערכה על ידי התלמיד שלו, רב דניאל אלפסי. הוא אומר בשמו שתמיד היה אומר בבסלי, לא אחד דברו ככל יציב פיו יעשה. אדם נדר נדר שלא יחלל את הדיבור שלו. אמרתי שתקום בשעה 7 וקמת ב-9, חיללת את הדיבור שלך, וזה לא טוב. תמיד הוא אומר שהוא לא יודע מאיפה יש לו כוח לברך אנשים הבחות מקיימות. פעם הוא אמר שהוא בטוח שזה רק בגלל שהוא לא מחלל את הדברים שלו. אז מתקיים המשך הפסוק ככל הציין פי ועשה. וסבא הייתה גם, הוא אומר, שנת עינה מיוחדת. סיפור בפעם הרב מרדכי אליהו, שהבסלי אהב אותו מאוד, מקרב אותו, פעם אחת בשעת שמחה. שאלת הבסלי, מאיפה הכוח של הרב? שעד כדי כך מרפא חולים, פוקד עקרות. אם תאמר זכות אבות, גם לי זכות אבות. אם תאמר לימוד תורה, גם אני לימוד תורה. אם תאמר שתראו למקווה כל יום, גם אני. למה אתה יותר ממני? אמר הרב בסלי, את השמירת שיניים שלי, את השמירת עיניים שלי, זה אין לך. מעולם לא ראיתי דבר שהוא לא כשר. זכות שמירת העיניים, יש לי את הכוחות האלה. זכות זה, זכה עבירה למרחוק. ידוע הסיפור אותה שבועים מסוריה, לפני 40 שנה ויותר, שהתאירו את הנשים שלהם בהגינות. שהגיע מאחת מהאנשים אל סידן הבסלי, אמר לה, אומרת, ועליך עדיין חי. הבנים הצעירים שלו שם לא הבינו מה הוא אומר, הרי הם פסקו לפני רגע שהיא מותרת להינשא. מה שליח שאל אותו, לסמך מה אומר את זה. אמר, אני רואה אותו ממש, חי נושם, הכל רגיל איתו. חשבו שהוא עושה את זה בכוונה כדי להרגיע את האנשים אחרי הטראומה שהם עברו. הוא אומר שהוא ממש רואה אותו, הוא רואה אותו ממש באמבטיה. לימים, כשהמדינה עשתה החלפת שבועים, חשבו שכולם מגיעים עולים כך מהארצן, אבל בסוף מה שקרה, שבאו גם חלק חיים, ביניהם הייתה, היה אותו אחד שאשתו הייתה אצל הסבא קדישה. שאלו אותו, כאן הוא היה, אז הוא אמר שהם היו באיזה וילה, קשו את כל אחד בחדר אחר, הוא אומר, ואני הייתי קשור לברזים שבאמבטיה. על זה המבסלי אמר שהוא רואה אותו באמבטיה. איך הוא ראה? זכות לשמירת העיניים, וסתם שובר על העיניים, זוכה לראות הכל. ואנחנו ממשיכים עם השוט היומי. שאלה, חוזה שבין עובד למעביד שיש בו סעיף לגבי חוב בתשלום, שמחייב להוסיף על החוב הצמדה למדד, האם זו ריבית? בכלל נדבר בקצרה מהו מדד. המדד הוא שיעור ערך המטבע ביחס לכוח הקנייה שבו. כלומר, אם המוצרים במשק יתייקרו, נמצא שערך הקנייה במטבע ירד, ולכן מתחייב להוסיף תשלום בהתאם לעליית המדד. ובזה, כיוון שעל פי ההלכה, המטבע נשאר בשער שלו ורק מחיר המוצרכי השתנה, אסור להוסיף על פי המדד, כי כל תוספת שלא מנדיש, נשארת ריבית. לכן דעת הרבה מפסקי זמננו. וזה נלמד לבדוק ברוב ככל אחוזים והעסקות הנעשות, שגם כשלא כתוב את המילה ריבית, רק הצמדה למדד, אז זה שטר שיש בו ריבית. מי שחותם עליו עובר באיסור שלא תסימון. חייבים להוסיף סעיף שהשטר בכפוף ליתר ריסקה, ובזה ינצלו מן האיסור. דף היום בהלוך, אנחנו עוברים מסימן שמ"ה, סעיף י', י"א, י"ב. תלולית עפר או חפירה ברשות הרבים, מה דינם? ומדוע אסור לזרוק חפץ ברשות הרבים למעלה מעשרה טפחים? רק כך בלב נושאים מעניינים נוכל לשמוע כולנו בשלוחה אחד. וכדרכנו נלמד גם אנחנו את עיני הדפויים והלוכה. תלולית עפר, מבנה קטן וכיוצא בהם שנמצאים ברשות הרבים, המקובה שלהם פחות משלושה טפחים, כיוון שהרבים דורכים על בליטה בגובה כזה תוך כדי הילוכם, חלק מרשות הרבים, הם לא נחשבים כרשות לעצמם, אלא הם תפלים לקרקע של הרבים ונחשבים כחלק ממנה. ואם הגובה שלהם שלושה טפחים ויותר, שאז אין הרבים דורכים עליהם מחמת גדובם, ולכן הם לא נחשבים כרשות הרבים. אם יש בשטח של המרבה על ארבעה טפחים עד לגובה עשרה טפחים, הרי הם קרמלית שאסור מדרבונו להוציא ממנה לרשות הרבים ולרשות הרבים, ומגובה עשרה טפחים. ומעלה, הרי הם רשות סיוכת. ואם הן בשטחם ארבעה על ארבעה טפחים, הרי הם מקום פטור שאין בו איסור מלך השוצה. ככל האמור לאל כחדים גם בחפירה, פיר וחייצה בהם שבקרק רשות הרבים, דיינו, אם עומקם פחות משלושה טפחים, כיוון שהרבים מהלכים מעל לשקע בעומק כזה כחלק ברשות הרבים, הם לא נחשבים כרשות לעצמם, אלא הם תפלים לקרקע רשות הרבים, ונחשבים כחלק ממנה. אם העומק שלהם שלושה טפחים ויותר, שאז אין הרבים דורכים על מחמת העומק שלהם, ולכן הם לא נחשבים כרשות הרבים. אם יש בשטחם ארבעה על ארבעה טפחים עד לעומק עשור הטפחים, הרי הם קרמיניסט, ומעומק עשור הטפחים ומעלה, הרי הם רשות סיוכים. ואם אין בשטחם ארבעה על ארבעה טפחים, הרי הם מקום פטור. רשות הרבים מגיעה בגובה של עשור הטפחים מקרקעיתה, מעל הגובה הזה נחשב החלל שמעלה למקום פטור. ולכן, לדוגמה, מי שהולך על גבי מתקן של רשות הרבים, שגבוה עשרה טפחים או יותר, רשאי לטלטל חפצים מידיו למרחק שיותר מארבעה אמות. דהיינו, גם כשהמתקן לא נחשב לרשות הרבים, או למקום פטור מצד עצמו. ולמרות זאת, אסור מדרבון לזרוק חפץ מרשות הרבים לגובה של למעלה מעשרה טפחים. גם כשמדובר בחפץ דביק, דביק קצת, שהוא עשוי להצמד לקיר בגובה של למעלה מעשרה טפחים, מחשש שישוב ויפול ארצה ורואה לתפדת בשגגה למרחק של יותר מ-400. עד כאן מיד לאפרים בעלו משלים עד היום. כמו למדנו שרחוב שרחובו פחות מ-16 אמה, כך שמצד עצמו הוא לא נחשב לשוס הרבים, והאורך שלו מקביל לאורך שלו לא אורך לשוס הרבים, והוא פתוח עליו בשני רשב, הרי הוא כחלק מרשוס הרבים, ונחלקו ראשונים, יש אומרים שההלכה הזו אמורה רק ברחוב של רחובו 13 אמה, בשליש, לכל הפחות. יש אומרים שההלכה הזאת אמורה גם ברחוב שרחבו ארבעה טפחים בלבד. רחוב שמצד עצמו לא נחשב לרשות סורבים, ואין אורכו מקביל, לא רשות סורבים, אבל הוא פתוח משני עבריו לתוך רחובה של רשות סורבים, לכל הדעות הוא לא נחשב כרשות סורבים. לפני 100 ימים למדנו באיזה מקווה צריך להיזהר שלא לשהות בשבת. חז"ל גדרו שלא להזיע בשבת נבל שלם מים חמים ובלשוננו סאונה. דעת השולחן ערוך, האיסור הזה הוא רק כשנכנס למחז בשביל זה. לדעת הרמ"א האיסור הוא גם כשהוא לא מתכוון, ולכן לדייתק אסור להיכנס לבית מחז קטן שמלא בהבל של המים החמים. זה טוב שהוא, כיוון שכשהוא נכנס לשם הוא יזיע. המקלים לטבול בשבת במים חמים, יעמיק ונמצא בחדר קטן, יצריכים להקפיד לא לשעות בו זמן רב לפני הטבילה ואחריה, כדי שלא יזיעו מחמת האבל שעולה מהמים. צריך לזהר בזה במיוחד בערב שבת אחרי השקיע, כשהאבל בחדר המקווה רב מאוד. דף האם אתה נודב לי, לאיזה המויר היו קונים בשר כל יום, והאם מותר לחכם לאכול מבהמה שאותה הוא הכשיר, ועל מי נאמר הגיע כפרח כשיחל אשריך ותוי לוך. כך ועל עוד נושאים מעניינים, נימד היום מחסכת חולין, דף נ"ד, שלוחה 2, נוכל לשמוע את השיעור על פי הרבנים הגאונים, ולרוות נחת ולגדול בתורה. ולקראת סיום המדור חפצים בחיים, הרי כולנו חפצים בחיים רבותיי, בואו תצטרפו אלינו ללימוד הנפלא, הלימוד הנפלא בספר חפץ חיים, בהלכות שלי לימד היום, הלכות רכילוס, כלל ת' סעיף ד' סבוב, ההלכות האלה עוסקות במקרה שמתעורר אצל אדם חשד, על חבר שלו שעשה כלפיו משהו שלא כהוגן, הוא שואל אותו מי עשה את הדבר הזה, הדין הוא שגם אם הנשאל יודע מי עשה את הדבר הזה, אסור לו לומר זאת, כדי להסיר מעצמו את החשד, אלא מותר לו רק לומר, לא אני עשיתי את זה. הרב חיים מציין כאן הלכות לשנורא, שם הוא הרחיב בפרטי ההלכה הזאת, ובדבריו שם מבואר שמעיקר הדין מותר לנשאל להכחיש, גם אם על ידי זה יפול ממילא החשד על השני. רבי אומר מוסופים של דיר שמובא, שאם הוא לא יכול להסיר את החשד מעצמו, רק על ידי שיאמר בפירוש, מי השם, מותר לו לומר את זה בפירוש. אמנם, אנחנו מצחיים מוסיף שם וכותב, כי למרות זאת, ראוי לבעל נפש לקחת את האשמה על עצמו, כדי שלא ייפול החשד על חברו. אולי שם הביאו המוסופים שיש אומרים שבדבר איסור ממש, אין לו לאדם להחזיק את עצמו חולטה, וכל שכן, כל שכן שמדובר אתם את חוכם, שיש בזה גם שום חילול השם. עוד מוסיף אנחנו מצחיים שם, שכל זה הוא בדבר אב לו ממש, אבל בדבר שאינו אב לה, אלא רק השואל חושב שזה אב לה, צריכים לי מותר לו להסיר את האשמה מעליו, אם על ידי זה ייפול החשד על חברו. אצלנו בלכות צריכים לסך חובץ חיים מרחיב ומתאר את החשות נפוצה, שבה עלול להיווצר מכשול שכזה. אדם נכנס לחנות, וצריכה היום המוכר שמכור לו חפץ מסוים שהוא רוצה לקנות, אחרי זה בא מישהו אחר, ומזכיר במוכר שמכור לו את זה. המוכר נענה, מוכר לו. אחרי זה, הראשון חוזר לחנות ומתרעם על המוכר. למה מכרת את זה למישהו אחר? מצוי מאוד שהמוכר ירצותו להסיר מעצמו את הטרוניה, יגלגל את האשמה לשני ויגיד לראשון שהשני לחץ עליו, לא אכלתי לעמוד מולו. תכן שגם זה יתרחש במציאות, שגם זה באמת יקרה, אבל מורה חפץ חיים ומזהיר שאסור למוכר להגיד את זה, צריך להיזהר מאוד. וכאן מוסיף חפץ חיים, חידוש של ממש שממחיש לנו עד היכן הדברים מגיעים, ועד כמה יש להיזהר בדקות שבדקות, מדיבור שעשוי לעורר שנאה בלב איש כלפי רעהו. קודם חפץ חיים בלשונו, כן, שאפילו אם המוכר רוצה לקחת האשמה על עצמו, כלומר, לא, אני לא יודע שכבר סיכמת איתי, אלא אני יודע ששכחתי ומחרתי לו. וגם את זה אסור, למה? כי רגילו מאוד שאפילו באופן זה, כנה סיבה בליבו על הלוקח השני, שיחשוב עליו שהוא ירד לחייו. ועל כן, מה יעשה מהחפץ חיים? רק ישיב למוכר סתם. אני מחרתי בשגגה לאדם אחר. תחת פחודים כמה צריך להיזהר, אבל אם צריך להיזהר, סימן שאפשר להיזהר. ולסיום רבותיי, התחזקות יומית. אז כמו שאמרנו, היום זה העיר פה של רבסי, זכותו תגן עלינו. ספר אור דניאל הוא מסתר שכשהוא היה גר ביבנה, נפגש פעם אחת עם אחד המשפיעים בעיר. במהלך הפגישה, אותו אדם דיבר לשון הרע בעניין מסוים. כששמע הרב את הדברים, הוא החליט שהוא עוזב את העיר, ועוד באותו יום, נטל את חפציו ועבר דירה. השתדל רבותיי להימנע, מלהרבות בשיחה עם אנשים שרגלים, לדבר דברי גנאי לזולת, והשם יהיה בעזרנו, שנזכה לשמור על פינו ולשוננו ואוזנינו כל שאר האיברים. והבא לתאר, מסיים בידו. עד כאן דברנו להם רבותיי, שלכולם המשך יום נפלא, הרבה הצלחה בכל אשר לפני ברחמיות ובגשמיות, וברכת שבת שלום וכל טוב שלום.